שלום לכולם, בשעה טובה, אנחנו לקראת שבת פרשת בלק, תשפ"א, השיעור מוקדש לעילוי נשמת אלעד בן רבי נפתלי למשפחת הרץ, זיכרונו לברכה, שבדיוק לצערנו לפני 30 ימים מסתלק לבית עולמו בטרם עת, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים בעזרת השם. הפרשנים מסבירים שאת חומש במדבר יש לחלק בעצם לשני חלקים. פרקים א' עד י"ט, כולל פרק י"ט, זה תיאור קורות בני ישראל בשנה השנית לצאתם ממצרים, ופרקים כ' עד ל"ו, זה בעצם מתאר את שנת ה-40, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר בהקשר פרשת חוקת. הטעם לחלוקה הזו זה מבחינה היסטורית כרונולוגית. אולם למרות הדילוג על 38 שנים מפרק י"ט לפרק כ', 38 שנים, שבהם אין לנו שום מזכור בכתובים על מה קרה, אנחנו יודעים שהדיבור הסתלק ממשה רבנו, יודעים שהם היו במקום ולא זזו, אבל יש דילוג. אבל עדיין ניתן לומר שלמרות הדילוג הזה, ספר במדבר בנוי בצורה רציפה, ובכך בעצם אפשר להציע טעם אחר לחלוקת הספר לשניים. אפשר לומר כך, עד לפרשת חוקת אנחנו בעצם עוסקים בבירורים פנימיים, בירורים פנימיים בתוך מחנה ישראל. עניינו של דור המדבר והבדיקות השונות שתכליתן לברר האם הם ראויים להיכנס לארץ ישראל. אז במסגרת זו יש את התאווה לבשר, חטא המרגלים, קורח בדתו וכולי. שכל הדברים הללו הם בעצם בירורים פנימיים בתוך מחנה ישראל. ואילו בפרשת חוקת, החל מפרק כ', יש כבר סוגיות שמיוחדות דווקא לדור שעתיד להיכנס לארץ ישראל, לארץ הקודש. ולכן בסוף פרשה זו מתחיל העיסוק שמעסיק אותנו מאז ועד היום, הבירור בין ישראל לעמים. בהתחלה, בפרשת חוקת, זה בא לידי ביטוי במלחמה, מלחמה עם סיחון ואוג, ובפרשה שלנו, פרשת בלק, המלחמה כבר עם עמון, מואב ומדיין. הדבר הזה מעניין כי בחומש בראשית יש תהליך הפוך. יש קודם כל בירור בין ישראל לעמים, כלומר יציאת אברהם מאור כשדים, היפרדות ישמעאל מיצחק, עשיו מיעקב, ורק אחר כך בירור פנימי בין בני לאה ורחל בתוך מחנה ישראל. בכל מקרה, השלב הראשון בספר במדבר, כפי שאמרנו מקודם, זה בירור פרטני בתוך מחנה ישראל, וזה המהלך העיקרי בספר במדבר מבחינת הכמות. לאחר מכן מגיע השלב השני של יחסי ישראל והעמים, וגם את החלק הזה צריך לחלק לשני חלקים. את החלק הראשון קראנו בשבת שעברה, מלחמה עם סיחון ואוג, אבל בפרשה שלנו אנחנו כבר נפגשים עם החלק השני של החטיבה השנייה, המלחמה עם מואב, עמון ומדיין. יש הבדל מהותי בין מלחמת סיחון ואוג למלחמה עם מואב ומדיין בפרשת בלק. זה הבדל טכני, אבל הוא בהחלט מהותי. המלחמה עם סיחון ואוג היא מלחמה גשמית. ולכן למלחמה הזו יש ביטויים טריטוריאליים, כלומר מלחמה על נחלה, על חלקי ארץ. עם ישראל מנצח את סיחון ואוג, וממילא הוא כובש את הארץ שלהם ומתיישב בה. אבל בפרשת בלק אנחנו מגיעים למאבק עמוק יותר וממילא קשה ומורכב יותר. אנחנו נחשפים לשלב הבא במאבק בין ישראל לעמים, לא מריבות טריטוריאליות על חבלי ארץ ונחלה, אלא מלחמה פנימית עמוקה על צביון האנושות והמעמד הרוחני שלה. כלומר המאבק הרוחני עם אומות העולם. גם בימינו יש שני סוגי מאבקים. יש את המאבק שבדרך כלל מזוהה עם הפלסטינים, מבלי להיכנס לשאלות דתיות פוליטיות, מאבק על טריטוריה, נחלת ארץ הקודש, מאבק גשמי על אדמות, שתי גדות לירדן, האם זו שלנו, זו גם כן וכולי. ויש את המאבק מול העולם המערבי, בראשו אירופה, על אידיאלים רוחניים. מה יוביל את העולם? תיקון עולם במלכות שדי כפי רצון ישראל בהנהגת הקדוש ברוך הוא, או תרבות מערבית שלא אחת ולא שתיים היא יותר בהיבטים צבועים, תרבות צבועה יותר ונהנתנית, בעלת מוסר כפול משווע שאנחנו רואים את זה בשדה הפוליטי הלאומי, ואני לא רוצה להרחיב על זה כרגע כי אני רוצה להתמקד בישראל בסופו של דבר, מה שאירופה יעשו מה שהם רוצים. במידה מסוימת שני סוגי המאבק בעצם נעוצים בבירור הראשוני של האומה העברית עוד בחומש בראשית, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו. המאבק מול ישמעאל, אבי האומה הערבית, הוא בעצם מאבק על טריטוריה, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, כך אומרת שרה לאברהם. אבל המאבק מול עשיו זה כבר קרב על ברכות, זה לא קרב על טריטוריה. יעקב ועשיו נאבקים על ירושה רוחנית, וזה מאבק הרבה יותר קשה. המאבק עם ישמעאל הוא מקומי. זה מאבק שמסתיים בגירוש בין העמה מהטריטוריה של אברהם אבינו, ואילו המאבק עם עשיו הוא עד אחרית הימים שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, כפי שאומר הנביא עובדיה. לכן פרשת בלק היא מאוד חשובה. אנחנו מבינים שיש לנו לא רק אויבים גשמיים, אלא גם ובעיקר אויבים רוחניים. יש ברכות ויש קללות, והכוח שלהם הוא לא פחות עוצמתי, ואולי אפילו יותר, מאשר הכוח של טנקים ומטוסים. האויב הרוחני לא נופל באימתו וביכולתו מהאויב הגשמי. גם האויב הרוחני עד היום מפיל בנו חללים, ולעיתים זה חמור יותר, כי אנחנו בכלל לא יודעים שהם חללים. אני רוצה לחדד שתי נקודות מרכזיות בהבדלים בין המאבק הגשמי למאבק הרוחני. המאבק הגשמי כאמור מאוד מוחלט ומסתיים בהכרעה. כן, ויני וידי ויצ'י, באתי, ראיתי, כבשתי, כפי שאומר, אמר יוליוס קיסר, או מיוחס לשמו, בשמו. הבירור הרוחני הוא כבר בירור איטי לאורך ציר זמן, עד שיבוא לציון גואל בעזרת השם. הבדל נוסף הוא שבמאבק גשמי צריך שניים לטנגו, צריך שיריב חיצוני. אבל במאבק רוחני, מאבק רוחני יכול להתרחש גם בקרבי, גם אצלי, בתוך הנפש פנימה. מבחינה כביכול גשמית, אני יכול לקיים מצווה או לעבור עבירה בצורה גשמית, לחלל שבת לא עלינו, להימנע מהנחת תפילין לא עלינו. אבל מבחינה רוחנית, גם היעדר ריק רוחני פנימי, ולא רק מעשי, יכול להיתפס בצורה מסוימת כחטא. ועל זה בדיוק אני רוצה להרחיב אחרי כל ההקדמות שאמרנו עכשיו. אביא גאולה לעולם ואציין שחלק ניכר מהמהלך של הדברים הוא בעקבות מאמר נפלא שקראתי של הרב אילאי אופרן, השם יזכה ובחיו. בדיחה מוכרת מסבירה לתיירים שמבקרים לראשונה בארץ הקודש, שהרמזורים בארץ ישראל הם המקום היחיד בעולם בו מהירות הכל גבוהה ממהירות האור. עוד לפני שהרמזור מתחלף לירוק, המכונית שמאחוריך כבר התחילה לצפצף, ובתרבות הנהיגה המקומית, נקרא לזה ככה, אם זה נקרא תרבות, אני לא יודע, אבל בתרבות הנהיגה המקומית, מכונית שאיזה לעצור או להאט, תזכה בסבירות גבוהה, בכל זאת מנהג המקום, היא תזכה לצפירה קולנית ממושכת. ומנהג המקום, יש הנוהגים להחמיר, ולהוסיף גם לצפירה גם צעקות, תנועות ידיים החלטיות, ושאר מרין בישין. אלא שמה לעשות, ולפעמים אחרי תפירה קולנית ומעצבנת, מתברר למפרע שהנהג, אותו נהג כביכול חוצפן שלפניך, הוא עצר, הוא עת בגלל תקלה, או אולי בגלל איזו זקנה, שהחליטה לחצות את הכביש באיטיות יתרה, אולי בגלל איזשהו שלולית, בור או חפץ זר שפתאום הופיע על הכביש. כלומר, העצירה של רכב שלפניך היא בהחלט מסתברת, היא באמת במקום, היא לגמרי עצירה נצרכת. אגב, בכלל, סטטיסטית, מציאות בה פתאום הנהג של הרכב שלפניך עוצר סתם בלי סיבה, זה דבר נדיר. עכשיו בואו ננתח לעומק, מבחינה רוחנית, את הסיטואציה הנפוצה הזו. הסיבה העיקרית שבגללה הנהג שמאחור צופר בחוסר סבלנות, היא שלמרות שדה הראייה המוגבל שלו, ולמרות שברור לו שהוא לא יודע מה קורה לפניו, כלומר לפני הרכב שלפניו, הרי הוא לא מעלה בדעתו שייתכן והנהג שלפניו רואה איזשהו דבר מה שהוא לא רואה. הנהג הזה בטוח, הוא בטח חושב, שאם הוא בעצמו לא רואה שום סיבה להאט או לעצור, אז מן הסתם אין באמת סיבה כזו. ומכאן הדרך לפתרון העלים בדמות צפירה, כללה, צעקות, הדרך הזו מהירה וחלקלקה מאוד. וזה בדיוק מה שהתורה מספרת לנו בפרשתנו. התורה כאמור איננה ספר סיפורים, למרות שיש בה באמת אחלה סיפורים. התורה גם היא לא ספר היסטוריה, אף על פי שיש בה הרבה נתונים היסטוריים חשובים מאוד. תורה היא מלשון הוראה, כפי שמקפיד למד אותנו הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו. למה תורה מלשון הוראה? כי היא מורה לנו כיצד לחיות, כיצד לפעול ולהגיב. או במקרה שלנו, כיצד לנהוג, פשוטו כמשמעו. אז איפה בפרשה שלנו יש מקרה בו הנהג מאחורה צופר לרכב שתקוע לפניו ברמזור? האמת היא שבפרשה שלנו, פרשת בלק, הנהג לא מסתפק בתפירה או בכללה עסיסית על הייחוס המפוקפק של הנהג שלפניו. בפרשה שלנו זה מתדרדר מהר מאוד מאוד לאלימות פיזית. ואני מתכוון כמובן לבלעם והאתון שלו. בלעם מכה את אתונו מכות נמרצות שוב ושוב. וכל זה רק בגלל שהוא לא מעלה על דעתו את האפשרות שאותו אתון עצרה בגלל שהיא ראתה משהו שהוא לא רואה. ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה לעיניו את המלאך שחוסם את הדרך, רק אז בלעם מבין את טעותו. ממש כמו שרגע אחרי התפירה מופיע מבעד לרכב שלפניך איזה קשיש שהולך לאט עם הקל. ופתאום מתבררת למפרע הסיבה כל כך מוצדקת לעצירה ההכרחית של הנהג שלפניך. ויאמר בלעם למלאך אדוני, חטאתי כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך. ההודעה הזו של בלעם בטעות שלו היא מאורע יחסית נדיר, בו האדם מודה שנהג כפי שנהג, או כפשוטו באמת נהג, נהג כפי שנהג, רק בגלל שהוא לא ראה את התמונה בכללותה. רק בגלל שהתמונה המלאה לא נחשפה לעיניו בשעת מעשה. ראייה חלקית של התמונה, וההשלכות כמובן השליליות של אותה ראייה, ראייה שכזו, הן מוטיב שחוזר בפרשת בלק. כאשר בלק רוצה לגרום לבלעם לקלל את ישראל, הוא מבקש להראות לו תמונה חלקית בלבד דווקא. ויאמר אליו בלק, לחנה איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וכובן עולים משם. זוהי דרכם של אנשים עם עין הרע, של אנשים שממהרים לשפוט ולקלל. בדרך כלל התמונה השלמה והמלאה יחסית, מאוזנת, מרוסנת. הרצון לקלל ולדון לכף חובה במהירות מעבר את העין וגורם למתבונן מן הצד לראות רק את אפס קצהו. ואז הוא מתוך כך, וכובן עולים משם, ודווקא משם תקלל. גם מבחינה אופטית, הדברים מדויקים. התורה בוחרת לגלות לנו שבלעם היה עיוור בעין אחת. כן, הוא מגבר סתום העין. מה ההבדל בין מי שרואה בעין אחת לבין מי שרואה בשתי עיניו? ההבדל הוא לא רק בגודל טווח הראייה, כלומר בכמות של הראייה, אלא גם באיכות הראייה. מי שרואה בשתי עיניו יכול לראות גם את מימד העומק, כלומר ראייה תלת מימדית. אבל מי שרואה בעין אחת, רואה רק לאורך ולרוחב, אבל הוא לא מסוגל לראות דברים עמוקים, כפשוטו ולא כפשוטו. לכן אין כזה דבר עיניים רעות, יש רק ביטוי שנקרא עין הרע. כי כשיש רק עין אחת, אז היא בדרך כלל תתמקד ברע בשם חוסר יכולתה לראות את התמונה השלמה, את ההקשר הרחב והעמוק של הדברים שמאפשר לדון לקו זכות. חשוב להדגיש, זה לא רק עניין דתי, זה קודם כל עניין אישי, או ליתר דיוק בין אישי ואישיותי. הסיבה העיקרית לרוב אירועי האלימות בעולם זה חוסר היכולת והנכונות להבין את נקודת המבט של הזולת ולהפנים שהעולם נראה אחרת בעיניו. או כפי שיהודית רביץ שרה את מילותיו של יענקל'ה רוטבליט, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, כן, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם וכולי וכולי. זה אומר שייתכן שהאדם שמולי מתנהג כפי שהוא מתנהג, לא מתוך רוע, לא בגלל שהוא רשע, אלא בגלל שהוא פשוט רואה את המציאות שמנקודת המבט שלי לא ניתן לראות אותה ככה. מי שעוסק בחינוך ודאי מכיר את המשפט הזה, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. כלומר, אם הילד מתנהג בצורה רעה, כנראה משהו מפריע לו, אבל הוא לא רע אובייקטיבית. אין ילד רע. יש ילד שרע לו. גילוי אמפתיה. הניסיון להיכנס לנעליו של האחר ולראות את העולם גם מנקודת המבט של הזולת, בדרך כלל זהו התיקון לרוב הגילויים של הכוחנות עלי אדמות. וזה לא קשור לתורה, זה בכל העולם זה ככה. אנחנו נוטים תמיד להקשיח עמדות, לצופף שורות כדי להתקדם מהר וחזק יותר, בדרך כלל זה לא נכון, ווואלה, זה גם לא יעיל. לאחרונה סיימתי קורס מרתק של לימוד והתמקצעות בשחייה. לכאורה בשחייה אני נלחם במים ומנסה לעבור דרכם למרות ההתנגדות. השכל כמובן אומר שככל שאני אפעיל יותר כוח, כך אני אנצח את המים ואוכל לשבור את הקיר ולהגיע ליעד. אבל בלימוד איטי והפנמה פנימית עוד יותר איטית, לקח לי זמן להבין גם בשכל, שככל שאני אלמד להרפות יותר, ככה תהיה לי פחות התנגדות. ולמרבה הפלא, בהפוך על הפוך, אני גם מגיע ליעד מהר יותר ואחרי הרבה פחות מאמץ. כפי שאומר המורה שלי לשחייה, אותה סחורה בפחות כסף. או בלשונו של דוד המלך, עליו השלום בתהילים פרק מ"ו, הרפו ודעו. שחרר, let it go, שחרר, הרפו, ואז תדעו, ידיעה, השגה. נחזור לענייננו. האלימות מתחילה תמיד מכך שהאדם משוכנע שהוא רואה את התמונה השלמה, ולא ייתכן שמנקודת המבט של הזולת התמונה נראית קצת אחרת. ובמילים של פרשת השבוע, מהתובנות שלה, אלימות מתחילה מהנחת היסוד שאני נביא, והזולת הוא בסך הכל חמור, או במקרה הפחות טוב, אתון. או בלשונו של בלעם, חטאתי, למה חטאתי? חטאתי כי לא ידעתי. רבי שמחה בוני מפשיסחה מסביר בשם ספר חסידים שעצם היא הידיעה היא למעשה החטא בעצמו. כלומר חטאתי בזה שלא ידעתי. או בלשון החוק המודרני שתרגם את הביטוי הלטיני, אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. עכשיו מאחר ורובנו לא בדיוק עסוקים בקללות וברכות ביומיום שלנו, אנחנו צריכים ללמוד בפרשתנו מהי החשיבות של היכולת להשתדל ולראות בכל דבר את התמונה המלאה. ואם אנחנו לא חשופים לתמונה המלאה, אז עלינו להתעזר בסבלנות וכביכול לא לצפור ולא לצעוק ולא לשפוט ולא להכריע עד שהתמונה המלאה תחשף בפנינו במלוא הדרה. רבי אהרון הגדול מקרלין, מגדולי התלמידים של מגד ממזריץ', ידוע בעיקר בעקבות הניגונים שלו ובראשם, הלחן כה יחשוף לשבת קודש, וכולי, מכירים? היה ידוע לא רק בכוח תורתו וקדושתו, אלא גם בכוח זמרתו. רבי ברוך ממז'יבוז', נכדו של הבעל שם טוב הקדוש, התאווה להגיע לקרלין ולזכות פעם אחת בחייו, לשמוע איך רבי אהרון הגדול מקרלין, משורר בערב שבת אחרי חצות יום, אחרי שהוא עולה מהמקווה עם בגדי לבן, איך הוא שר שיר השירים שכולו קודש קודשים, כולו כיסופים של הראיה ולדוד, הדוד והראיה, איך הוא מקבל שבת. הוא הגיע במיוחד ממז'יבוז' לקרלין, אבל אמרו לו, תשמע, יפה שאתה רבה, טוב שאתה נכד של הבעל שם טוב הקדוש, אבל רבי אהרון הגדול מקרלין לא נותן לאף אחד, לא לבנים שלו ולא למשרתים שלו, אף אחד לא יכול להתקרב אליו בקריאת שיר השירים. הוא נכנס לבית הכנסת, מוודא שאין שם אף אחד, נועל את הדלתות מבפנים, רק אחרי כמה שעות יוצא החוצה. מה לעשות? רבי ברוך בסך הכל הגיע ממז'יבוז' עד לקרלין, אין לכם שהוא יוותר? אחרי תפילת שחרית, הוא התחבא בארון של המעילים, ככה בקצה בית הכנסת, מבפנים, הציץ דרך חור המנעול, ואחרי חצות יום, רבי אהרון הגדול מקרלין כבר מגיע בבגדי לבן ממשי, הזקן שלו קצת נוטף טיפות מהמקווה, רבי אהרון בוחן מימין ומשמאל, סורק בית הכנסת שהכל ריק, נועל את החלונות והדלתות, מוציא מגילה מהודרת מקלף, מתיישב מול המקדש ומתחיל, שיר השירים אשר לשלמה, ישכני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמדורג שמך, על כן על עמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך, חדריו, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודך מיין, מישרים אהבוך. וכך הוא ממשיך, יונתי לך ועשה לה, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. ופתאום, דפיקות בדלת, הוא לא מבין מה קורה. בינתיים, ככה מה שנקרא, הוא מתחיל שיר השירים, וכל המלאכים, שרפים, חוגגים מסביבו, ופתאום יש שמתחילים הדפיקות, המלאכים מסתלקים, הדלת נפרצת ונכנס יהודי מגושם עם מגפיים וריח מסריח של פרות, נכנס פנימה, כל המהלכים, כל האופנים, כל השרפים מסתלקים בבית הכנסת. רבי ברוך שמתחבא מבעד לחלון בנפשו כמעט את מדברו, לא מבין מי זה היהודי המגושם שסילק פה בבת אחת את כל המהלכים, שרבי ארגדון מקרלין, שכולם באו לשמוע אותו ככה משור השיר השירים, כולו כיסופים. רבי אהרון כולו בנחת מסתובב. הוא רואה את יאשק, אחד מהיהודים הפשוטים בעיירה קרלין. ניגש לרבי אהרון, רבי אהרון, אל תשאל מה קרה, הפרה שלי עומדת ללדת, והיא מקשה ללדת, והיא תמות, ואני חייב את הפרנסה שלה, ומה נעשה, ותתן לי ברכה עכשיו שהיא תלד ולא תמות, ושהעגל יהיה בסדר. רבי אהרון קצת נבהל, קצת הזדעזע, הוא היה מקודם כל האופנים והשרפים, עכשיו פתאום אומרים לו שהפרה עומדת למות. הוא אמר לו, אל תדאג, תעשה ככה, תעשה ככה, תגיד את הפרק תהילים הזה, נותן לו ברוכה והצלוחה, תיגש לרפת, הכל יהיה בסדר. באמת, ישק מבסוט, חוזר, סוגר את הדלת אחריו, ורבי אהרון ממשיך, פתחילי אחותי רעייתי יונתי דמתי, שראשי נמלטל קבוצותי רסיסי לילה, פשעתי את כותו. הוא ממשיך, אבל זה כבר לא אותו דבר. רבי ברוך מחכה לשרפים, לאופנים, לדבקות, הוא רואה שהתפרדה החבילה. שיר השירים זה כבר לא אותו דבר, זה לא כמו שהיה מקודם. ובסוף שיר השירים, רבי ברוך יוצא מארון המעילים, ומתגלה בפני רבי אהרון הנדהם, כולו תדהמה, מה, מי יתחבא פה? אומר לו, אל תדאג, אני נלך את הבעל שם טוב. ואומר לו, שמע, היית צריך להגיד לי וכו', אומר לו, שמע, זה מה שהיה. אבל יש לי רק שאלה אחת, באמת היה שווה להסתתר כדי לשמוע את חמשת הפרקים הראשונים של שיר השירים, לראות איך שאתה קורא שיר השירים, כל המלאכים והשרפים והאופנים באים לשמוע אותך. אבל מה זה הסיפור הזה של הרפתן? הוא לא מתבייש. ככה עם כל הריח של הפרות, מסריח, נכנס לפה ומציק לך וגירש את המלאכים? אז רבי אהרון מחייך ואומר לו, רבי ברוך, זה מה שאתה ראית? אז רבי ברוך אומר לו, ומה אתה ראית, רבי אהרון? אמר לו, מה אני ראיתי? אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי את יאשק. זה יהודי שכבר גר פה 3-4 שנים בעיירה, ומעולם לא בא אליי. מעולם לא דיבר איתי. אתה יודע למה? כי לא היה לו סיבה לדבר איתי. הוא התבייש, הוא לא יודע תהילים, הוא לא יודע תפילה, הוא לא יודע מה זה עבודת השם. והוא כבר 3-4 שנים מחכה שלו תירוץ, סיבה, לפנות לרב לדבר איתו. והנה, השם זימן לו. פרה שמקשה ללדת. אז הוא אמר, או, סוף סוף יש לי סיבה לדבר עם רב אהרון, שכולם מדברים איתו, גם אני רוצה לדבר איתו. אז הוא ניגש אליי. זה מה שאני ראיתי ולכן עניתי לו. בעיניי זה אחד הסיפורים המדהימים. זה מויפת אמיתי, נס גדול, נס גלוי. זה לא רוח הקודש, זה רוח הטקט. ולפעמים טקט זה יותר מרוח הקודש. ואפשר לקחת את הסיפור הזה, כמו שהסברנו לאל, על היחסים בין אדם לחברו, אבל אפשר לקחת את הסיפור הזה, כמו שהסברנו מקודם, גם ביחסים של בן אדם למקום. לפעמים, כשיש לנו קושי, אנחנו כועסים, אנחנו אולי צופרים, או אפילו סוג של מרביצים לאתון. אבל כל זה נובע מהיעדר יכולתנו להעמיק מבט. שתי עיניים כזכור מאפשרות לנו מבט עומק תלת-ממדי. אנחנו לא יודעים מה שהקדוש ברוך הוא יודע. ולמה הוא בחר לעשות א' ולא ב', למה הוא עושה ככה ולא אחרת. לו היינו רואים את התמונה המלאה, לאור המבט התכליתי שלא התברך, שלגביו, לגבי הקדוש ברוך הוא הרי ודאי, סוף מעשה במחשבה תחילה, לו היינו יודעים מה מסתתר מאחורי התמונה החלקית של הקושי, של הכאב, והשאלות שעולות כתוצאה מהתמונה החלקית שאנחנו חשופים אליה, לו היינו יודעים מה בעצם מתחבא מאחורי השאלה של הרפתן, אז אולי לא היינו כועסים, אולי לא היינו צופרים, ובטח שלא היינו מרביצים לאתון על ההופעות השונות שהאתון מופיע בחיינו. חטאתי, וכל זה רק בגלל שלא ידעתי. שנזכה תמיד לרצות לראות את התמונה המלאה, ומתוך כך להרגיש ולחיות עד כמה מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, שבת שלום ומבורך, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.